יש פרשה בפרשת כי תישא מאוד מיוחדת, מאוד יחידה. בפרשה הזאת משה רבנו מנגיש בקשה לפי הקדוש ברוך הוא, וזאת בקשה, בוא נגיד, שחצנית, קצת חצופה. משה רבנו מבקש פעמיים, לא נחלק ביניהם כרגע, הבדל בין הודיעני נא את דרכך, הראיני נא את כבודך. בעצם, לא יראני אדם בחי. אדם לא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. הוא אינסופי, הוא בלתי ישיג, אי אפשר לתפוס אותו. משה רבנו מחפש משהו. והקדוש ברוך הוא עונה לו ואומר, אני אעביר כל טובי על פניך, נקרא את הפסוקים עוד מעט, אני אעביר כל טובי על פניך, שוב פעם ביטוי, הייתי אומר, מאוד מאוד שאפתני, כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, ותראה אותי, למרות שלא תראו את פניי, תודה, תראה את אחוריי, הנה, חלק דפים מה שיש כרגע, תראה את אחוריי. שאלה, מה קורה כאן, ואיך זה משפיע על התפילות בראש השנה? אז למי שיש דפים, הדפים נוספים בדרך, אוקיי. מספר שתיים, נתחיל מספר שתיים. והיום משה על השם, ראה, אתה אומר אליי, הל את העם הזה, ואתה לא הודעתני. הבקשות באות, שורה שנייה, מספר שתיים, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך. שורה שלישית, הראיני נא את כבודך. שוב פעם, בקשות החצופות. הקדוש ברוך הוא מגיב לו, שורה רביעית, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את השרחון, וכל השביל הזה מוביל לקראת אמירת י' ג' מידות, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים וחסד באמת. מה קורה כאן? מה ההקשר? למה התפילה הזאת היא כל מרכזית? ובזמן שישאר לנו, נעבור למידות. חז"ל מבינים את הדו-שיח הזה בצורה לגמרי אחרת. הנה יש עוד דברים. לפי ההבנה הפשוטה, משה רבנו מבקש להיות פילוסוף. הוא רוצה לדעת, הוא רוצה לחקור, הוא רוצה להבין את הקדוש ברוך, הוא רוצה לדעת מידותיו. הראיני נא את כבודך, הודיעני נא את דרכך. זה גם נכון. אבל מעבר לבקשה הפילוסופית התיאולוגית, משה רבנו גם מחפש, תקשיבו היטב, זה חשוב לנו, גישה חדשה, יעילה, לתפילה. משה רבנו התפלל, הגין עלינו, הציל אותנו מחטא העגל. אלא שמשה רבנו ביסס את תפילתו על כל מיני טענות שאולי, אולי, לא יהיו קיימות במשך כל הדורות. נבדוק את התפילה של משה רבנו. איך משה רבנו התפלל עלינו אחרי חטא העגל? בעקבות החטא הנורא, הטרגדיה הגדולה, הדיחה המבישה של חטא העגל. מספר אחד, ויחל משה פני השם מלכיו, ויאמר, למה השם יחרב לך בימיך, אשר יוצאת מארצותיים בכוח ידו וביד חזקה. וכאן משה בא עם טענותיו. מה הטענה הראשונה? למה ימור מצרים? אולי לא מגיע להם להנצל, אבל המצרים יגידו שאתה לא יכול להכניס אותם, זה חילול השם, אז משה רבנו ביסס את תפילותיו על חילול השם. ומה הטענה השנייה? זכור לי אברהם ליצחק ולישראל עבדך אשר נשבעת להם בך. ברית אבות, זכות אבות. נבדוק גם את זה. אבל התפילות האלה לא תפילות עמידות, כי ייתכן מצב, באמת השם נבדוק, שאין זכות אבות. ייתכן מצב שזכות אבות כבר פגו. ייתכן מצב שהטריק הזה והטענה הזאת שלא מיום מצרים לא תחייב ולא תשכנע את הקדוש ברוך הוא. ואז נוצר כאן צורך לייצר תפילה יותר עמידה, יותר היסטורית, יותר חופשית, בלתי תלויה בשום טענה של למה יומו מצרים, ובלי תלות בזכות אבות וברית אבות. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא משיב לו, ובואו נקרא את זה ברש"י. רש"י מביא את המדרש, רש"י מספר 3, ויאמר אני אעביר כל טובי, הקדוש ברוך הוא לא חושף את עצמו לצורך לימוד, לצורך איזה חוקר או מחקר פילוסופי. הקדוש ברוך הוא אומר מספר 3, הגיעה שעה שתראה בכבודי מה שהרשה אותך לראות, הגיע הזמן שתראה מה שתוכל לראות. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לפי רש"י, לפי שאני רוצה וצריך ללמד לך סדר תפילה, אני חייב ללמד לך איך להתפלל. הקדוש ברוך הוא מתפלל למשה. זה שיעור בתפילה, לא שיעור בפילוסופיה ומחשבה, שיעור בתפילה. אני חייב ללמד אותך איך להתפלל. למה? שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל, פעם הקודמת שביקשת רחמים, הזכרת לי זכות אבות. הזכרת לי מצרים. הנחה היא כסבור שאם תמה זכות אבות, שאם אין זכות אבות, אין תקווה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגיד לך איזה תפילה יותר נצחית, יותר בין דורית, יותר עמידה, יותר משכנעת, יותר מוצלחת. הקדוש ברוך הוא לא מגלה את עצמו לצורך איזו חקירה פילוסופית, אלא כדי שמשה ידע להתפלל. וכאן כמובן, אני חוזר לגמרא שראינו לפני שבוע, שזאת הגמרא הבסיסית. אם נשאל את עצמנו איזה גמרא היא תהיה אחת, אולי היא הגמרא הכי בסיסית, הכי מרכזית בכל חווייתנו, זאת הגמרא. סתכל בגמרא מספר 5, יעבור ויעבור השם על פניו ויקרא, אמר ביוחנן, קראנו את הגמרא לפני שבוע, אלמלא מקרא כתוב, אולי שאתה לא כותב את זה, אסור להגיד את זה, כי זאת כפירה. אי אפשר, אסור. מכיוון שהתורה כותבת, התורה כותבת. מה קרה? נועמי שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה רבינו עושה איתו תפילה. אמר לו כל זמן שישראל חותים לפניי, יעשו לפניי בטח לעמד את הגמרא בהקשרים אחרים, זאת גמרא מפורסמת, יעשו לפניי כסדר הזה. הקדוש ברוך הוא מתפלל ומורה ומדריך את משה רבינו איך להתפלל, ומעניק למשה רבינו תפילה מיוחדת. היא מיוחדת בכך שהקדוש ברוך הוא עצמו התפלל, זאת ה... זה הטקסט היחיד שהקדוש ברוך הוא יצר. אפילו לפי שיטת הרמב״ם, שתפילה היא מן התורה, הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו להתפלל. הוא לא מחייב אותנו מה להגיד. כל אחד יכול להגיד מה שהוא עושה. היום כמובן חז"ל, חכמינו זכרונם לברכה, אנשי הכנסת הגדולה, קבעו מטבע תפילה, אבל עקרוני מי שיגיד מה שעומד בליבו, היא קיים מצוות תפילה. אז אין טקסט, אין תחביר, אין סינטקס מהקדוש ברוך הוא. הטקסט היחיד שהקדוש ברוך הוא העניק לנו, זו תפילה ילגיל מידות, שלא לא הכתב, הוא גם התפלל. הוא התעטף כשליח ציבור. אז זו תפילה מיוחדת, וגם תפילה שמלווה עם הבטחה ואחריות. מה קורה בסוף? משה רבינו מבקש משהו ממנו, ויאמר, בסוף הקטע, הנה אנוכי כרת ברית, ממש הפסוקים האחרונים במספר 2, נגד כל עמך יעשה נפלאות, משהו נפלא, משהו מיוחד, משהו... לא שייך בשאר אומות. מה זה המיוחד הזה? נגד כל עמך עשה נפלאות. ממשיך הפסוק, אשר לא נרבו בכל הארץ ובכל הגויים, ורק כל עם אשר יתר בגבוס במעשה השם, כי נראיין שאני אמעשה עמך. מה הכוונה? חז"ל אומרים, זה סוף הגמרא בראש השנה, לא ציטטתי. הקדוש ברוך הוא אומר, איתך ועם עם ישראל אני כורת ברית. האם אנחנו יכול לעשות תשובה? ברור שאנחנו יכול לעשות תשובה. תשאל את אנשי נינווה. תשאל את איוב. התשובה הזאת ביטוי של בחירה חופשית. כל אדם מוענק עם בחירה חופשית. אז כל אדם יכול לעשות תשובה. כל אדם יכול להתפלל. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל עמים. אבל הקדוש ברוך הוא יצר אצלנו אחריות, הבטחה. שאם אומרים י"ג מידות, לשון הגמרא, תקשיבו היטב, ברית כרותה שאינם חוזרות ריקם. ברית כרותה שאינן חוזרות ריקם. כל מי שיגיד את התפילה הזאת, יש לו הבטחה בברית מהקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא לא ישיב אותו ריק. כמובן, לפעמים הוא אומר כן, לפעמים הוא אומר לא, לפעמים זה כן שאנחנו לא חושבים שזה כן וחושבים שזה לא, לפעמים אנחנו לא מבינים את התשובה של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסרב, הקדוש ברוך הוא לא דוחה את התפילה, הוא חייב לענות, לפעמים הוא יכול לענות לא, אבל הוא לא יכול להגיד לנו, אני לא מגיב, אני לא משיב, אני לא עונה לתשובה לתפילה הזאת. זאת אומרת, זה הנפלאות, נגד כל עמך עשה נפלאות. כל יכול להתפלל. אבל יש ברית מיוחדת לעם ישראל, וחז"ל אומרים שמשה רבינו, וכמובן מסתכלים בפרשת שלח, בסבב הבא, משה רבינו מתפלל עם הרבה מהתכונות האלו. לפעמים, כמה מהתכונות מהמידות הוא משמיט, הוא לא מכניס. זאת שאלה בפרשת שלח, איזה מידות מתאימות להקשר, איזה מידות לא כך מתאימות אחרי שכפרו בארץ ישראל. זה משהו, למה משה רבינו לא רושם את כל המידות? אבל זאת התפילה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא העניק לנו, תפילה, גם אחריות וגם הבטחה. זאת אומרת, התפילה הזאת היא המוקד. וחייבים להגיד את התפילה בכוונה, באמת השם אני אעבור כל המידות. ולפעמים אני רואה אנשים שקצת מתעכבים על הפיוטים. הפיוטים מאוד יפים. אבל ברגע שהקהל מתחיל יורגים המידות, עוצרים את הפיוט, לא ממשיכים בפיוט, מצטרפים לקהל, השם, השם, קהל רחום וחנון, יחד, שרים, צועקים, אומרים, מתפללים. מי שרוצה לחזור לפיוט אחר כך, בבקשה. אבל אסור להתעכב בפיוט כשכל הציבור אומר י"ג מידות. כי אסור להגיד י"ג מידות בלי ציבור. זה דין ציבורי, זה דין דבר שבקדושה. אסור להגיד י"ג מידות. אלא אם כן קוראים את זה כפי שקוראים בתורה עם המנגינה. אז עוצרים ואומרים. דבר שבא לידי ביטוי הרבה בתפילת נילה, כי בדרך כלל תפילת נילה מאוד מאוד דחופה ומאוד לחוצה ומנסים להספיק לפני שקיעה, והשמש שלום כרחום, השמש שלום, כן, עוברים את הפיוטים מהר מהר וצורקים והשמש שלום כרחום וחנון. אז לעבור, להצטרף לציבור באמירת י' ג' מידות, אפילו מחיר אמירת פיוטים, הם פיוטים יפים ונחמדים ומאוד מאוד עמוקים, אבל לא כדאי להפסיד את י' ג' מידות, כן? אז עצורים וחושבים כמו קדושה. אם שומעים י"ג מידות, עצורים וחושבים י"ג מידות. אוקיי? כמה דברים לפני שנתחיל את המידות. אני מקצר כי אין לנו מספיק זמן. קודם כל, כשמדברים על מידות של הקדוש ברוך הוא, כמובן זה make believe, זה בכאילו. אין לקדוש ברוך הוא מידות, אין לקדוש ברוך הוא רגש, הוא לא חלק מהזמן. אני עכשיו מאוד מאוד רגוע. ייתכן שאם אני יצא עכשיו מהכיתה ואני אראה איזה אלמנה או יתומה, אני אתרגש ואני ארגיש רחמים. הקדוש ברוך הוא לא משתנה לפי הזמן ולפי השעות. אין לקדוש ברוך הוא לב, אין לקדוש ברוך הוא דמעות. אלא מצד שני, יש לנו ממשק רגשי, והממשק רגשי הוא הממשק שלנו מול האנשים האחרים בחיים, מול הילדים, מול האישה, מול הבעל, מול הורים, מול החברים, והממשק נותן איזה עומק רגשי, והקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בממשק הזה, אינטרפייס, כדי להתייחס אליו. כל שאנחנו יודעים, בסופו של דבר, מישהו שם אותך בפינה, אין לקדוש ברוך הוא מידות, זה רק בגילו, לא אבא, הוא לא בוכה, הוא לא צועק, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו להפוך את הקשר למשהו אינטימי, ולא משהו מופשט, ולא משהו קר, ולא משהו קליני. אבל בכל מקרה חשוב להדגיש, המידות הן האסוציאציות שלנו לפי התנהגות הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לחם לעני, אנחנו עושים אסוציאציה עם הפעולה הזאת, עם מידת רחמים, או עם מידת חנון, עם מידת, אבל זה אסוציאציות שלנו. אבל הנה הקדוש ברוך הוא מידות מאוד מאוד חשוב, לא להתקע באיזה מקום שהנה הקדוש ברוך הוא בוכה ויש לו לב, חלילה וחס, יום שהם מחפשים את האמת, להיכנס לעולם כל כך שקרי, להגיד שיש הקדוש ברוך הוא תכונות גופניות או רגשיות, ממש ממש מסוכן. וכמובן, תסתכלו בלשון כאן, במספר 3, מספר 5, כתוב בשורה שנייה, יעשו לפני כסדר הזה. התפילה הזאת היא לא תפילה ככה מגית ומיוחד, ואומרים את המילים, ופתאום הקדוש ברוך הוא משיב תשובה ותגובה חיובית. הכוונה היא לא להגיד את המילים, הכוונה היא יעשו לפני, כשכל המגמה וכל המטרה היא להפנים את המידות. ללמוד על הקדוש ברוך הוא, ללמוד על דרכיו, וללמוד על דרכי התנהגותיו, ואז כנראה, קודם כל להתקרב לקדוש ברוך הוא בכך שלמדנו קצת עליו, אז איך אני יודע, אני לא יודע את הקדוש ברוך הוא, אני יכול לתאר אותו, יכול לתאר אותו לפי מילותיו. אבל לא רק לתאר אותו יותר מדויק, ולהתקרב אליו בתיאור הזה, אלא גם להפנים את המידות. אם הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, איך אני יכול להפוך להיות רחום וחנון? איך אני מתקרב למידות האלו? אני עושה את המידות, אני לא אומר את המידות, יעשו לפני כסדר הזה. אני מנסה להפנים, אני מנסה להכניס, אני מנסה להתנהג לפי המידות, יעשו לפני, ואז ברור שיש לי את הזכויות לבקש תפילה מיוחדת. כמה הלכות שצריכים לדעת, צריכים להפסיק בין השם השם, נראה עוד מעט למה, צריכים להפסיק קצת, השם, השיה טיפה, השם כל אחת לפי הקצב שלה, השם, השם כרחום וחנון, צריכים להפסיק בין, ביבר השם על פניו ויקרא, על פניו, קצת השייה, כי לא ברור מי אמר י"ג מידות, לפי הגמרא שקראנו, הקדוש ברוך הוא אמר, אז נגיד את זה רצוף, ויבוא השם על פניו ויקרא, אבל לפי כמה דעות משה רבינו אמר, אז ויבוא השם על פניו ויקרא משה רבינו, כשהוא ראה את הקדוש ברוך הוא, אז קצת לשאול בין ויבוא השם על פניו, זאת הסיבה שמרים שיחות בציבור, לפחות אצל האשכנזים, ויבוא השם על פניו, ויקרא, אז צורקים את הויקרא, כדי לתת איזה רווח בין על פניו לבין ויקרא. וכמובן, העניין השלישי שמאוד חשוב, הי"ג מידות מתחילות עם ויעבור השם על פניו ויקרא, ומסתיימות ב"ונאכלתנו". אז מי שבאמת באמת לחוצה ומתעכבת ומתרוצצת בכל מיני מקומות, ורוצה, כמו שאני כל הזמן, ורוצה להגיד י"ג מידות יחד עם הציבור, לא צריכים להגיד כי המלך יושב. עדיף, כדאי, כי זה הקדמה, כי המלך יושב וכיסא רחמים, ונדבר קצת על ההקדמה הזאת, אבל אפשר להגיד את הפיוט, ומשיך בפיוט, אבל ברגע ששומעים, ויקרא, ויבר השם על פניו, ויקרא, אז להצטרף, השם, השם, כרחום וחנון, ערך אפיים וחסד ומס, לצחס על אלפים, זה במפשר וכתב ונקה, וסלחתה לאבוננו ולחטאתנו ונחלתנו. נקודה. השאר זה גם תפילה. סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחלנו מכינו. מי שרוצה להגיד, אני חושב שעדיף להגיד את זה מפיור, כי זה הכל בקשה פרונטלית. סלח לנו אבינו כי חטאנו, סלח לנו אבינו. אבל לפחות הגרעין של י"ג מידות, ויבוא השם, לפי הפסוקים, ויבוא השם על פניו ויקרא, ונחלתנו. אוקיי? יופי. אז בואו נעבור על המידות כמה שאפשר ללמוד על המידות. שוב פעם, יש מחלוקות גדולות בראשונים איך לספור את המידות. האם השם, השם זאת מידה אחת או שתי מידות? אם זה שתי מידות, אז צריכים לקפל עוד שתי מילים. אז בסדר, נניח את השאלות הנורמטיביות, הנורמטיקלציות, איך סופרים והרסמיות. בואו נתייחס למידות עצמם. אז אומרת הגמרא, השם, השם, למטה עמוד ראשון, השם, השם, מה הגמרא אומרת? אני הוא קודם שחטא האדם, ואני הוא לאחר שחטא האדם. יש כאן סימטריה. בין השם לפני לבין השם לאחרי. זאת אומרת, השם זאת מידת הרחמים הבסיסית. השם, הוויה, היה הווה ויהיה, מידת הרחמים הבסיסית. וכופלים את הביטוי כדי לראות שיש גם רחמים לפני החטא וגם רחמים לאחר החטא. השאלה, מה החידוש פה? אז יש כאן ויכוח. שוב פעם, יש מלא ספרים. יש ללמוד את כל ספרי תפילה. כל ספר תפילה מתייחס את גיל מידות. כל ספר פירוש על החומש, פרשת כי תישא. כל ספר מחשבתי. כל ספר השנים וכיפורים. יש מאות ספרים. אני מנסה לסנן פה, לתת לכם את הדרך המלך. מה אומרים הרמב״ם, הרש, הוילנה גאון, הנציב, הדרך המלך. יש מלא ספרים. מי רוצה, יש לי ספר בבית שעובר כל ראשון, ראשון, 15 ראשונים. אז לפחות לתת לכם איזה מנחת, איזה בסיס, איזה פלטפורמה. כדי לבנות. אז מה זה השם השם כרחום וחנון? יש מחלוקת בראשונים. אוקיי? לפי, אוי, תן לי שנייה לתרגן פה. כן. לפי רשי, לפי הרש, סליחה, לא רשי, הרש, החידוש הוא הרחמים לפני החטא. הרחמים לאחר החטא, זה ברור, צריכים רחמים לאחר שאדם חטא, צריך שהקדוש ברוך הוא יקבל אותו. החידוש פה בגמרא, שיש לקדוש ברוך הוא רחמים לפני שאדם חוטא. למה אדם זקוק לרחמים לפני שהוא חוטא? התשובה היא, וזאת אחת מהחידות והאתגרים הכי גדולים בתשובה. אני מקווה שכולכם כבר ממש משקיעים בעולם של תשובה, וממש מתקדמים, וממש שקועים בעולם הזה, וטובלים במקווה של התשובה. אבל כל אחת יודעת פה שבעוד חצי שנה, כל התחייבויות שלנו, וכל התמסכויות שלנו, וכל השיפורים שלנו, נחזור לאותו מקום. כן, אפילו נשתפר סנטימטרים, לא מטרים. אז זה קצת שקר, כן? למה בכלל להתחיל את כל התהליך? למה בכלל להיות אדם שקרן וזייפן לפי הקדוש ברוך הוא? זה מזויף. אז התשובה היא שהקדוש ברוך הוא מקבל את האדם באשר הוא שם, במצבו הנוכחי. הוא לא שופט אותו לפי העתיד. אם יש לאדם באמת כנות, ובאמת יש לו רציניות. ויש לו, אם איתי, אני קורא לזה מבחן הכדור, כן? יש דווקא, אני לא מגיש לי כאן היום. יש לי כדור. ניתן לכם את הכדור. והכדור הוא כדור קסם. וכל מי שלוקח את הכדור, כל מה שאת מחייבת לעשות וכל השיפורים שאתן חולמות עליהם, יתקיימו. ולא יתבדלו, ולא יתשתשו. מי שיקח את הכדור, באמת רוצה להשתנות, כל שאנחנו חלשים, ואנחנו שבירים, וזה מנהג האדם, מטבע אנושי, הקדוש ברוך הוא לא שופט אותנו לפי למרות שהוא יודע את העתיד. שופט אותנו לפי הרצון הפנימי. יכול להיות בלבד. הוא מסתכל בלב של האדם, לא צריך כדור, מסתכל ובאמת, באמת, אדם אומר לעצמו, אומר לקדוש ברוך הוא, אני באמת רוצה להיות אדם אחר, אני באמת אשתדל. אבל כל אחד יודע שעולם כמנהגו נוהג, ולפי כל החלומות שלנו, למרות כל החלומות שלנו, אנחנו לא משיגים אותם, ולא משיגים מחציתן, ובכל זאת אני רוצה את זה. אני לא רוצה להיות אדם, אני רוצה להיות אנושי, אני רוצה להיות מלאך, אבל אני תקוע פה, אני מקורקע פה כבן אדם. אז הקדוש ברוך הוא שופט אותנו לפני החטא, למרות שהוא יודע שכל החלומות שלנו לא יתממשו. זה הגישה של הוילנה גאון ושל הרש. הגישה השנייה של החפץ חיים בספרו, זה בעצם הפוך. הרחמים, החידוש פה זה רחמים לאחר החטא. למה זה מחודש? החידוש פה זה לא רחמים לאחר החטא, החידוש פה הוא סימטריה. כי בעצם אנחנו מחפשים לא רק תיקון, ולא רק טהרה, ולא רק שיקום, ולא רק השיפור. אנחנו מנסים ושואפים להגיד כפי שאומרים, השיבנו השם אליך ונשובה, חי לשמנו כקדם. בזירה האנושית, אדם יכול למחול למישהו, ולשקם מחדש את היחסים. אבל נורא נורא, תאמינו לי, יש לי ניסיון, נורא נורא קשה, אפילו בלתי אפשרי, להחזיר את הגלגל אחורה. יש אנשים שפגעו בחיים, שפגעו בי בחיים שלי. ואני מנסה להיות לארג' ולהיות נדיב, ולמחור להם, ולהתקדם. אבל אי אפשר לחזור אחורה. יש צלקות, יש צלקת. ואני מגיש את זה, ובסדר. ונמשיך, נתקדם. זה טבע אנושי. אי אפשר לחזיר את זה אחורה. אנחנו מחפשים משהו מאוד מאוד, שוב פעם, חצוף. להחזיר את היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כפי שהיו לפני שחתנו. והסימטריה של השם לפני והשם אחרי, אני מחפש את אותו, זה אחת מהשיחות הכי מפורסמות של רב ליכטנשטיין, שאין לי זמן להגיד לכם. אבל מי שיודע למה אני מתכוון, שיחת ויעקב פקודי, שבעצם יש סימטריה בין ויעקב פקודי לבין תרומת הצבא. שהקדוש ברוך הוא משקיע את אותם מאמצים ואותו אינטרס ואותם פסוקים בויעקב פקודי, אחרי חטא העגל, בדיוק כפי שהוא עשה בתרומת הצבא, למרות שלא מעניין אותנו כל הפירוט הטכני. פעם אחת לא מעניין אותנו, מורו פעם שנייה. כי המסר של הקדוש ברוך הוא, אפשר לחזור אחורה. אפשר להגיע למצב. בנוסחה שלנו, אני מציע לכם נוסח. תחשבו ביום הכיפורים, תחשבו במסע התשובה, שאני רוצה לחזור למצב שהייתי בו לפני ש... תשלים את המשפט. כי לכל אחד יש הסלמה למשפט הזה. כי כל אחד יכולה לאתר איזה זמן שהיינו יותר... תאורים, יותר תמימים, יותר פשוטים, יותר כנים, יותר פונטליים, יותר ישרים, יותר... ואז משהו קרה. לא משהו נורא בהחלט, לא משהו שישנה את כל העולם, אבל ירדנו קצת, והעולם תפס אותנו, ונחשפנו לי יותר מדי, ומשהו נדאח, ומשהו... ואני רוצה, אני לא רוצה לתקן את עצמי עכשיו, ואני רוצה להפוך את היחסים שלנו ליחסים יותר... הייתי אומר, זה ילדותיים, פשוטים, טהורים, ישרים. וזה בעצם החידוש של השם השם לפני. זאת אומרת, יש שתי דרכים, ואני ממליץ לכם לעשות רוטציה, יש הרבה הרבה הבנות. תגידו את י"ג מידל מאות פעמים, פחות או יותר אשכנזים. כן.
כאילו, נראה לי שהגישה הזאת פשוט קצת מבטלת את המשמעות של החטא. כי בסופו של דבר
אם
עשית
חטא
וכאילו התקדמת
מזה,
אז למה לא צריך לחזור למה שהיית? כאילו כל
הרעיון
זה שלמדת
מזה
משהו והתקדמת וכאילו...
כן, אז שוב פעם, אין כאן קול אחד בתשובה. תשובה זאת סופה. מי שבסופה שומע הרבה קולות. אז לפעמים הקול הזה מושך, לפעמים יש קול אחר. אם כזה, אין כזה שהגישה הזאת מבטלת גישה אחרת. תשובה זה קלידוסקופ, זה הרבה הרבה צבעים, הרבה אנשים מנסים לתפוס במשהו ו... יש הרבה קולות, אל תלכי על איזה קול אחד בשביל אחד. תמלאי את ליבך עם הרבה גישות והרבה כמו סופה, כמו סופת קולות. אז זה קול אחד שמחפש איזה טהרה שאני לא יכול להשיג עכשיו. אני מחפש, מישהי מכיר, מישהו קרא פעם, יש סופר אנגלי בשם ויליאם בלייק. אוקיי, ויליאם בלייק כתב, לא, הוא לא כתב בזה. כן, הוא כתב Songs of Innocence and Songs of Experience. כן, שירי כנות ושירי ניסיון. וכל האמירה שלו הוא שבעצם כל אחד חושב שהשירי ניסיון הם יותר נאורים ויותר מתוחכמים ויותר טובים, והשירים מהילדים הם שירי ילדים. והעוקץ שלו הוא בעצם שהשירי ילדים הם יותר טובים, כי הם טהורים ואין להם את הכתמים ואין להם את כל מה שהעולם נותן להם. טוב, המספר הבא, המידה הבאה זה קל. לפי רשי, קל... זה עוד מידה של רחמים. רש"י מביא את הפסוק בתהילים חבט, קלי, קלי, למה עזבתני? מה ההבדל בין מידת הרחמים של השם לבין מידת הרחמים של קל? כרגע אין לנו מספיק זמן. בואו נגיד שזאת עוד מידה של רחמים. אבל רוב ראשונים מבינים, כפי שאנחנו מבינים, שקל זה כמו אלוקים, שאין הבדל בין א' למד לבין א' למד ה' י' מ', שהם אותה מידה. וברור לנו שאלוקים הוא לא מידת הרחמים, אלוקים זאת מידת הדין. ואז השאלה, למה אלוקים מופיע או קל מופיע בתוך י' ג' מידות? שוב פעם לפי רש"י זאת מידת רחמים, לפי רוב ראשונים זה מידת הדין, אבל לא רק מידת הדין, הביטוי המשמעות הוא סמכות. יכולת. למה זה מידת הדין? כי יש את הסמכות של הקדוש ברוך הוא לפעמים להניש, אבל גם סמכות לחפר ולמחול ולתאר. אז אנחנו מביעים, אנחנו מזכירים קל, כי הקדוש ברוך הוא הסמכות, הוא בעל יכולת, הוא יכול לחפר על חטאתנו, הוא יכול למחול לנו, לסלוח לנו. מה?
זה רחמים או סמכות?
סמכות, בעל יכולת. אוקיי? אז למשל, למה מסכים את הגבורה של הקדוש ברוך הוא? אם נסתכל במקורות שלנו, אני חושב שהזכרתי את זה. כן, עם רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, מספר 4, מספר ד' תחת המידה של קל. מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל שנאמר, והביותים על הר קדשי וסימכתי מבית תפילתי. מה מצלי? מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? אמר רב זוטרא בר טוביה, יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידות הרחמים, ואכנס להם לפני משורת הדין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גיבור. איך הוא גיבור? הוא כובש את יצרו. הוא מפעיל את גבורתו כדי לרחם עלינו. הוא כועס עלינו, הוא כובש את כעסו, והוא מגיע למידת הרחמים, והוא מתנהג איתנו לפני משורת הדין. זאת הכוונה של קהל. גבורת השם להטיל מידת הרחמים על כעסו. אז אם מחפשים איזה מידה להתחיל לעבוד איתו ולהתחיל להפנים ולהתחיל להכניס, אני חושב שזו מידה טובה. איך אני יכול להיות גיבור? מתי פעם האחרונה שכבשת את כעסך? מתי פעם האחרונה שמישהו פגע בך ואמרת בסדר, אני אבטר, אני אלרג', אני לא אכעוס, אני לא מטיל, אני לא נוקם, לא נוטה, אני עובר את זה, אני יותר גדול ממנו. אז אם מחפשים את המידות של הקדוש ברוך הוא שמדברות אלינו, שמנחות אותנו, שמשפרות אותנו, דעתי זאת מידה התחלתית מאוד מאוד טובה. איך אני יכול להיות גיבורה כדי שכמו שהקדוש ברוך הוא כובש את כעסו, גם אני כובש את כעסי, ואני מתנהג עם הזולת לפני משורתי. לא מגיע לו את הטיפול הזה, את היחסות הזאת, אבל ככה אני מציע לו, מנגיש לו את היחסות הזאת, כמו שאני רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה עבורי. כן. אוקיי, זו שאלה חשובה, רחבה, אבל כרגע אני מבקש להתקדם, כי אני רוצה להסביר כמה שאפשר את המידה, אוקיי? סליחה. אוקיי. הביטויים הבאים, ואני אומר ביטויים הבאים, זה רחום וחנון, כי בדרך כלל בתנ"ך, הביטויים האלו הפיכים. זה תמיד צמד, אבל צמד הפיך. חנון ורחום השם, חנון לפני רחום. אתה תקום, תרחם ציון, רחום לפני חנון. וחנותי את אשר רחון, וריחמתי את אשר רחם, חנון לפני רחום. אז תמיד בתנ"ך מופיע חנון ורחום כצמד, לפעמים רחום לפני חנון, לפעמים חנון. זאת אומרת, אין כל כך הבדל. בגדול. מה הכוונה בגדול? אז יש גמרא בברכות, הכל מבוסס על הגמרא. אמר מאיר, מספר א', אמר מאיר, שתיים חנותי את אשר רחון ויחמתי את אשר רחם, אף על פי שאינו הגון. זאת אומרת, מה זה חנון ורחום לעומת השם? זה רחמים שלא מגיע לי. השם זה איכשהו רחמים שמגיע לי. חנון ורחום זה רחמים שלא מגיע לי. אנחנו במצאי שבת נגיד את הפזמון. אז הפזמון נקרא, מי שהיא מכירה שם הפזמון, אמרנו את זה לפני שבוע, לשמוע על הרינה ועל התפילה. לפני שבוע דיברנו, ניתח לדבר בין רינה לבין תפילה. אבל יש ביטוי באמצע הפזמון, תקשיבו היטב, לחוננם חינם מאוצר המנוצר. זה פואטי. לחוננם חינם מאוצר המנוצר. מה הכוונה? הפזמון מתייחס למדרש. המדרש אומר שמשה רבינו עולה לשמיים ומסתובב עם הקדוש ברוך הוא לטיול. הוא רואה אוצר גדול של שכר ורחמים. הוא אומר לו, אם יגיע הרחמים האלו, הקדוש ברוך אומר לשומרי מצוות. למי מגיע האוצר הזה? לומדי תורה. למי מגיע האוצר הזה? לומדי צדקה. למי מגיע האוצר הזה? ואז בסוף הטיול משה רבינו רואה אוצר אינסופי. שואל את הקדוש ברוך הוא, למי מגיע האוצר הזה? משברך אומר, האוצר הזה מיועד למי שלא מגיע לרחמים. ואני נותן לו חינם. מה שרבינו אומר, אני רוצה מהאוצר הזה. לחוננם חינם מאוצר המנוצר, שמור. מנוצר זה שמור. בנצור, נצור לשנך מירה. לחוננם חינם מאוצר המנוצר. למה? כשאדם נותן אהבת חינם, אז בעצם הוא מתחבר עם המקבל. אם מגיע לך, אז אני לא מתחבר. אבל זאת הסיבה שההורה כל כך מתחבר לילד, כי ההורה שופע חסד על הילד, על התינוק שלו מגיע, הוא לא מצדיק, הוא לא עושה שום דבר. אז זה בעצם, בכל שאתה נותן ונותנת כל הזמן מתנת חינם בבת חינם, יש משהו מאוד עמוק, מאוד פסיכולוגי, שאת הופך למתחבר. יש איזה סינדרום כשאתה מתחבר למקבל. אז משה רבנו לא רוצה את הרחמים של הקדוש ברוך הוא כחוזה, מגיע לי רחמים, הנה, בוא נעשה החלפה. משה רבנו רוצה, מרצר ומליצר, כדי שנתחבר. זאת אומרת, חנון ורחום, חנון מלשון חינם, מיוצר ומנוצר, לא מגיע, אני מבקש, אני מחפש, רחמים, חינם. לא מגיע, אין לי שום תצדיק, ובכל זאת אני מבקש רחמים של הקדוש ברוך הוא. מה סך הכל הבדלים הקטנים בין חנון לבין רחום? אז גם כאן יש ויכוח. ההבנה הראשונה זה של התוספות. התוספות בראש השנה אומרים, שחנון זה רחמים חינם גנרי. חנון זה רחמים חינם בעת צרה. כשמגיע עת צרה, יש טון אחר של תפילה. איך קוראים לך? לא הכרתי אותך?
ליאל.
כן, עת צרה זה משהו אחר, טון אחר, קול אחר. אם אדם יכול להכניס את עצמו למצב שהוא מגיש את עת צרה. לא יודע אם הרגשתם אף פעם בחיים עת צרה בים הכיפורים. ממש עת צרה. אם התפללתם איזשהו עמדה, אני הרבה פעמים מתפלל מעמדה שאם אני לא מצליח בתפילה, מי יודע מה יקרה לי בשנה הבאה. אני באמת מכניס את עצמי למצב, לפעמים לא, אבל מרגיש שהנה, אני עבוד ואין לי תקווה, ואני חייב לצל את עצמי ולצל את משפחתי, ויש אפילו יום הכיפורים שחשבתי לעצמי, זאת היום הכיפורים האחרון שאני אתפלל מילדים. זה, הרגשתי שמשהו לא טוב בשמיים, משהו לא חיובי, לא בצד שלי. אז התפללתי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לי. אז להרגיש את היצרה. כשאת מתפלל, לא סתם להגיע לבית הכנסת ולשיר ולנגן ולהגיד תפילות, אלא מלחמה, קרב, עת צרה. אז זה מבוסס על פסוק במשפטים. בפרשת משפטים, הקדוש ברוך הוא אומר, תתאגו לתת את המשקאון חזרה ליעני, כי אם אין לו סמיכה בלילה, יקר ויצעק, ושמעתי כשהוא צועק, כי חנון אני. הקדוש ברוך הוא אומר, ושמעתי כי רחום אני, ושמעתי כי חנון אני. מזה מדייק התוספות, זה חנון זה דווקא תגובה מיוחדת ותפילה מיוחדת בעת צרה. אז רחום זה תפילה, רחמים בלתי מגיע לי כללי, וחנון זה עת צרה. הבדל שני מובא לפי וילנה גאון. וילנה גאון טוען שרחום זה שוב פעם רחמים גנריים שלא מגיע לי. חנון זה לא מלשון חינם, זה גם מלשון חינם, אבל זה גם מלשון חן. יברך השם וישמרך, יהיה השם פניו אליך, ויחונך. אדם מחפש לא רק תשובה וסליחה וכפרה, שהקדוש ברוך הוא יסתכל עליו כאדם מחונן. עם חן. כי סך הכל, מה הנפילה הגדולה של חטא? שהקדוש ברוך הוא מתאהב אותנו. זה לשון הרמב״ם. אדם יכול להגיע למצב שמפעיל לפי הקדוש ברוך הוא והוא נתפס כתועבה. מתואב, משוקץ, זה לשון הרמב״ם בפרק ז' הלכות תשובה, שאדם מלא חטא, זה תועבה, וזה קשה לי אפילו להגיד את המילים. תראו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלייך, עם כל מיני כתמים, ומוכתם, ומלוכלך, ולא רואה. אז אני רוצה להפוך את התמונה הזאת, לא רק שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כפרה לגלית וחוקית, ואז אני עברתי את יום הכיפורים. אז שאני חוזר למצב שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי ואוהב להסתכל עליי ואני נתפס כבעל חן. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי עם חיוך, שוב פעם לא חיוך, אלא מחייך עליי. אז זאת העמידה של חנון ורחום עם הבדלים הנואנסיים בין חנון ורחום. ערך אפיים, שוב פעם שנייה עליה, מאוד מאוד חשוב להגיד ערך אפיים ביחד. וכמה מנגינות בחוץ לארץ, כששרים י"ג מידות, השם, השם, כרחום וחנון, ערך, אפיים, הוא לא ארוך, הוא לא שחקן למכבי תל אביב, הוא לא ארוך, הוא ערך אפיים. אז מאוד מאוד להקפיד להפסיק בין השם, השם, ולצמיד ערך אפיים, לא להפסיק בין ערך אפיים. אז המנגינה לפעמים קצת מטה, השם, 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 כרחום וחנון, ערך אפיים, וחסד ואמס, אז לצמיד אותם, כן. מה ביקש, מה רצית?
סתם הייתה לי שאלה אם יש משמעות כאילו לזה
שבפסוקים
מסוימים זה
חנון
ורחום,
כי
אמרת שכל פעם זה
בא לשפע. שפע, בוא נשאר למסלול, כן.
אבל יש סתם אדם.
כן, יש, כן, ברור. בואו צריכים לעשות, לבדוק כל פסוק, לפי הוול נגון, לפי התוספות. אוקיי, ערך אפיים זה יחסית מידה פשוטה. ערך אפיים זה שקדוש ברוך הוא לא כועס מהר. הקדוש ברוך הוא משהה, הקדוש ברוך הוא מעכב את הכעס שלו. אם דיברנו על הקדוש ברוך הוא כובש כעסו ומדייג איתנו מידת הרחמים, זה בעצם הוא מסלק את הכעס, והוא ערך הפעמים הייתי אומר, זה לא ביטול הכעס, אלא נתינת צ'אנס. בעצם הכעס נמצא, והקדוש ברוך הוא לא מפעיל את הכעס, לא מעניש אותנו, נותן לנו צ'אנס, הוא מחכה לנו, עד יום שבוע מחכה לו, אפילו יום מיטתו, אפילו עד יום מותו תחכה לו, ותאמר, שובו בנים שובבים, הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לנו את הצ'אנס, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו מזייפים, ואנחנו נחזור עוד כמה חדשים, ובכל זאת נותן לנו את הצ'אנס, let's see our place out, בואו איך זה מתפתח, בואו, הקדוש ברוך הוא בעצם הוא עורך רוח, הוא נותן לנו את הצ'אנס לנסות. נותן לנו את הצ'אנס לחפש את התשובה, נותן ליונת הזדמנות השנייה, נותן. בעצם אחד מהחטאים הכי גדולים שלנו זה אדם שאומר אכתב וישוב, אכתב וישוב. הכוונה של אכתב וישוב זה לא אדם שבזדון אומר היום אני אוכל בשר בחלב ומחר זה סתם זיוף. אכתב וישוב זה אדם שדוחה. הוא דוחה את כל אחת פה יש לכם חלום דתי. חלום רוחני, שאתם רוצים לעשות משהו. אבל אתם צירות, נדחה את זה, אני אגיע לכך באיזשהו שלב, אחרי שאני. יש כאן דברים שאני יותר מחשיב עכשיו, יש יותר פריוריטיזציה, אני עושה פריוריטיזציה של כל מיני דברים לפני. אז הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שאת בונה לעצמך כל מיני הרגלים מסוכנים, כי זה בעצם, ברגע שאתה מייצר לעצמו הרגלים, קשה לשבור את הרגל, ואז אני דוחה, ואז אף פעם לא מגיע, הקדוש ברוך הוא בסדר. ייתכן שבכל זאת תשברו את המעגלים, תשברו את המרסנים האלה. אז זאת הכוונה של ערך אפיים, שקדוש ברוך הוא מריחך, אף הכוונה כמובן גם לצדיקים, גם לרשעים. ערך אפיים, גם לשניהם. קדוש ברוך הוא לא מבטל לצדיקים, גם צדיקים צריכים להיענש על דברים הלא טובים, שפעם לא עונש, אלא הרחקה, לא רק עונש, אלא גם הרחקה מהקדוש ברוך הוא. אוקיי, רב חסד, לא שקדוש ברוך הוא רב חסידי. מה זה רב חסד? אז אומרת הגמרא בראש השנה, רב חסד, שלנו את הדפים פה, הכוונה של רב חסד, מטה כלפי חסד. גם כשהקדוש ברוך הוא שופט אותנו, הוא מטה את הדין. גם כשהוא שופט, כן, לפני שהוא שופט, יש לו רחמים, השם, ויש לו כבישת כעס, ויש לו רחמים שלא מגיע לנו, ויש לו ערך רוח. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מגיע למשפט, כן, הוא מלא את השרוולים, אז הוא שופט אותנו. גם כששופט אותנו, הוא מטה את המשפט כלפי חסד. מטה כלפי טוב, רב חסד. הוא מטה את המשפט. איך הוא מטה? כל מיני הבנות. ההבנה הכי אהובה שלי, בחזל מלא הבנות, אבל ההבנה הכי אהובה שלי, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בטוב שבנו, ולא מסתכל ברע שבנו. כן? יש ביטור באנגלית מיקס בק. כל אחד הוא אדם מורכב. לכל אדם יש מידות טובות ויש מידות לא כל כך נעימות. אז מי שמחפש את הרע, הוא יבליט והוא יתייחס והוא ידגיש את הרע והוא ישבור את הזולת. מי שמחפש אהבת אחים ואהבת רעים והרמוניה, אז הוא או שהוא מחפש רק את הטוב, אפילו אם יש לו ראייה יותר כללית, הוא רואה את הכל כמורכב, ולפעמים המידות הרעות הן ביטוי למידות טובות, אלא שיש ביטויים, בדרך כלל יש מידות, ויש ביטויים רעים, ויש ביטויים חיוביים. אז אנחנו מחפשים שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו לטוב. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו לטוב, ויסתכל בטוב שלנו ולא ברע שלנו, אז שוב פעם, סליחה, תן לי שנייה, ממילא חשוב שגם אנחנו נלך בכיוון הזה ונדגיש את הטוב שבזולת ולא את הרע בזולת. טוב, אני לא מצליח למצוא. אוקיי, אז אסור לתת צדדים בבית הדין, בבית הדין לפי החוק ההלכתי, אבל מבחינת מחילה וסליחה לאחרים, בהתנהגות עם האחרים ולפני משורת הדין, שם אנחנו צריכים לתת את הדין. כן, אני לא יכול להגיד, בסדר, ראובן חייב לשמעון, אני אתן את הדין ואני אקח את הכסף משמעון. אבל אם אני מסתכל על ראובן, הוא פגע בי והוא עשה בי עוול, אז אני יכול להגיד, למרות שקשה לי המידה הזאת, בכל זאת אני אסתכל בטוב ובכל משהו המורכב. אוקיי? טוב. אלא שיש הבנה אחרת לרב חסד. אני אגיד מראש, אני לא מבין אותה. אני אגיד מראש, אף אחד לא מבין אותה. כן, אולי קצת מזגן, קצת איזה 15 דקות של מזגן. כן, okay. כפתור, תודה רבה. אבל חשוב בכל זאת לשמוע פחות או יותר למה זה מתייחס. Tana debei Rabbi Ishmael, Hagmara omeret b'Rosh Hashanah, Tana debei Rabbi Ishmael, lemata ot gimel, maze Rav Chesed, ma'avir, rishon, rishon. Mukar lechem? Ma'avir, rishon, rishon. שהכוונה שלו מתקל הפי חסד, תקשיבו, אני אגיד משהו שאני לא מבין, אני לא יודע. החטא הראשון על המשקולת, הקדוש ברוך הוא מסלק אותה. עכשיו הוא מסלק את החטא הראשון. רמב״ם רייבד, מה הכוונה לכל אחד, אולי רק... פעמיים ראשונות, שלוש פעמים ראשונות, חטא ראשון, אף אחד לא יודע, זה הכל בשמיים. לא נגיד מהיום עד למחר. אבל איכשהו הקדוש ברוך הוא מתעלה מהחטא הראשון, והחטא הראשון פעמיים. אז ברור שמי שחטא באיזשהו תחום, אבל אין כאן התמכרות, ואין כאן ניסיון, בוא נגיד, או סתם חטא מקרי, ואיזו נפילה פתאומית, חד זמנית, פעמיים, אז ברור שהמעביר ראשון ראשון. לפחות כי אומרים את זה 100 פעמים. אז לפחות שתדעו מה אתם אומרים. פחות או יותר. מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחתם, מסליחה לפושעים. משהו קורה בשמיים, קשה לאף אחד לדעת מה קורה במשפט שלנו. אבל יש כאן איזו סלחנות ונדיבות של הקדוש ברוך הוא, לא רק לתות את הדין שלנו לטוב ולא לרע, ולסתכל במידות הטובות, סך הכל. סך הכל, סליחה, לא הקשבתי לכן, סך הכל, מה התפילה שלנו? התפילה שלנו בראש השנה ויום הכיפורים, באיזשהו שלב, מתבססת על כך, הקדוש ברוך הוא, אל תשפוט אותי לפי מעשיי, תשפוט אותי לפי הפוטנציאל. זה פחות או יותר מהתפילה. למרות שנכשלתי, ולמרות שלא השגתי, אבל יש לי פוטנציאל. יש לי באמת פוטנציאל, בשנה הזאת אני אשיג אותה. בשנה הזאת אני אוכיח לך שמגיע לי הרחמים, ותן לי צ'אנס. תן לי צ'אנס להוכיח, להצדיק את כל הרחמים שאתה נותן לי. אז השאלה איך אתה שופט אנשים. בדרך כלל אנחנו שופטים את עצמנו לפי הפוטנציאל, שופטים את הזולת לפי הפעולות המעשים. זה בדרך כלל. אנחנו מסתכלים עלינו, על עצמנו, הנה הפוטנציאל שלי. מסתכלים על הזולת, מה היא עושה. צריכים קצת להפוך את האיזון, את המאזן. מסתכל בפוטנציאל של כל אחת ואחת, ואז זה בעצם יוביל לשיפוט והסתכלות חיובית, ובעצמנו יותר קשוחים ויותר טוב עניים, כן? הביטוי שטוב ליכטנשטיין אמר הרבה בשיבה של ליכטנשטיין, זה מאוד מאוד השפיע עליי, הוא לא נתן לעצמו הנחות. כל אחד מחפש הנחות לעצמו, והצדקויות, וסיבות, ותירוצים, והנחות, ודיסקאונט, ופטור, ולמה, ואיך, ולהצדיק, ולא קשוח עם עצמך, לטבוע מעצמך, להיות כנה עם עצמך, הנה, התחייבתי לעשות משהו, אני אעשה את זה. לא השגתי, אז לחיות עם האשמה. לחיות עם, לפחות עם ההכרה הזאת שנכשלתי, כישלון ואשמה, עם מילים שהסיכולוגיה המודרנית מנסה להשמיד, ולהוציא מהלקסיקון, ולהוציא מהמילון, אשמה וכישלון ואחריות, והנה, להיות קשוח עם עצמך, אני חייב לעשות משהו, אני אנסה, ואם לא הצלחתי, אז לא להצדיק. כל אחד הוא איינסטיין בחיפוש תירוצים, הצדקויות. כל אחד יכול להיות איינסטיין ולהיות מבריק, להיות גאוני, למה ואיך ולמה? במקום להגיד, הנה, לא עשיתי. ואיך אני עומד מול הנפילה הזאת. אוקיי, זה הביטוי של ורב חסד. ואמס, אמס כאן הכוונה היא לא אמיתי, הכוונה של אמת היא נאמן לשלם שכר, כי אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. איך קוראים לך? אילנה? רנה. אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה אמת. אנחנו רוצים מתי כלפי חסד ורחמים. הכוונה של אמת בתוך י' ג' מידות, זה הקדוש ברוך הוא נאמן. לקיים, לשלם שכר. הקדוש ברוך הוא נאמן לכפר לנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, הוא נאמן. נאמן ממלכתה, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך. אפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, הוא ישלם את הסכור, הוא יספק את הסכור. נאמן, אמת. הקדוש ברוך הוא מבטיח והוא מקיים. במקום שבשר ודם מבטיח ובדרך כלל לא מקיים. אוקיי? אני מתקדם לנוצר חסד לאלפים, כי זו מידה מאוד מאוד חשובה. למה? משתי סיבות. שלוש סיבות. נוצר חסד, 2.5. שתי סיבות ישראליות, סיבה שלישית לבנות חוץ לארץ. אוקיי, למה? נוצר חסד לאלפים, אני חושב שחשוב לנו לשנות טון בתפילה. אנחנו חיים בדור של עצמאות, וזה לא נעים לנו להיות תלויים באחרים, להיות תלויים בהורים, לקבל, אנחנו רוצים לבנות, לתקן, להשיג, כן? להיות אינדיבידואליים, להיות ברי סמכות, ברי יכולת, להשיג ו... אבל ליה לא נמצאת. אבל בימי התפילות זה בעצם הסתמכות על הורים, הסתמכות על זכות אבות, זה בעצם היא, הזכרתי אותה. אבל בימי התפילות זה שינוי מודה. זה להיכנס למצב שאם אני עומד להתפלל כאדם עצמאי, כמו שתארגן, לא יגיע לי שום דבר, לא אצליח. לא מגיע לי שום דבר בתפילה. איך אני מתפלל? זכות אבות, ברית אבות, סבא, סבתא. אני מטייל בבית הקברות בערב ראש השנה ויום הכיפורים, דווקא שהתמונות האלו של הקברים של הסבא וסבתא שלי, וגם כן של הלכניסים ושל אנשים שאני מרגיש להם קרוב, שהם יעזרו לי להתפלל, ועל זכותם אני אתפלל. כמובן לא מתפלל להם, מתפלל הקדוש ברוך הוא, אבל בזכותם, בזכות אבות, בזכות כל האנשים בחיים שלי חוץ ממני. וזה מדורש קצת כנות וקצת בגרות. כי כל אדם בורח מהאמת הזאת. כל אחד בורח כי זה יותר טוב לחשוב על עצמנו כעצמאים, כמגיע לי, וזה דורש הרבה הרבה כנות להבין שבאמת לא מגיע לי. ואני חייב להסתמך על נוצר חסד לאלפים. על מה אני מסתמך? אז זה חשוב לדעת, כי הגמרא בשבת אומרת, מביא את הדיון פה, הגמרא בשבת אומרת, בנוצר חסד לאלפים, זה בדף האחרון, תמה זכות אבות. שבת דף נ"ה, עוד ב', שמואל אמר תמה זכות אבות. שאחרי תקופה מסוימת כבר אין זכות אבות. כי מה כתוב? נוצר חסד לאלפים. מה זה אלפים? 2,000 שנה, 2,000 דורות, לא ברור, אבל כרגע לא חשוב, כי כבר עברנו את 2,000. אז עבור מה אנחנו מתפללים? מה זה נוצר חסד לאלפים אם אנחנו כבר אחרי אלפים? אז כאן יש, מה?
כשאתה בתוך, כאילו, לא אלפים מבחינת הזמן, צריך לזה לאלפים מבחינת הציבור, אתם אלפים, אז כאילו 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 בתורצך, אתה בא בתור אלפים.
לא, אלפים זה זמן, זה דורות. אז תוספות אומרים 3 תירוצים, וחשוב לחשוב על 3 התירוצים. תירוץ ראשון, ובין אותם, שורה ראשונה, לדעתי אולי התירוץ הכי דומיננטי והכי חשוב, אבל כל התירוצים חשובים, ליישב הרבה קולות בתפילה. אומר בין אותם, מספר עוד ג', תם, אומר בין אותם, זה זכות אבות תמה. אין לנו זכות אבות, אבל ברית אבות לא תמה. מבינות את ההבדל בין זכות אבות לבין ברית אבות? זכות זה צ'יפס, זכות זה מגיע לי, כן? צברתי הרבה קרדיט. כן, אם אני מכיר את האבא שלך, כן, והוא עזר לי לפני 20 שנה, אז אני אתן לך טובה, אני אזמין אותך לבית שלי, אני אעזור לך להגיע לשבת, אני אטפל בך או משהו. מגיע, כן, חילופים, גומלים. זה אולי פג. ברית זה ברית. ברית זה נצחית. זכרתי לך, חסד נעורייך, עבד כלואותייך, זכר הברית, כל הזמן בראש השנה, זכר הברית, זכר הברית, זכר הברית, ברית אבות. אנחנו שמים דגש חזק על ברית, לא כל כך על זכות בראש השנה ויום הכיפורים. תסתכלו, שימו לב, לא מזכירים כל כך הרבה זכות. ברית אבות, ברית הקדת יצחק היום, שהקדוש ברוך הוא, מה זה ברית? ניסויים זה ברית. חדשות, יש לי חדשות לברוך, ניסויים זה לא אהבה כל הזמן, אהבה רומנטית וחלומות ומלאכים קטנים שרים באוויר. זה ברית, זה התחייבות. ויש הרבה אהבה והרבה אהדה, וגם כן, אני מתחייב, היא מתחייב, ואנחנו נלך ביחד, ויש ימים מאוד 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 רומנטיים, מאוד מאוד רגשים, ויש ימים שתזמון לא נמצא, ואז אני נשאר בברית. הקדוש ברוך הוא נשאר בברית שלנו, לפעמים לא עמדנו בתנאי של הברית, והקדוש ברוך הוא נשאר איתנו, ולפעמים הקדוש ברוך הוא לא התנהג בתנאים שאני רוצים שהוא התנהג, כן? ברור שיש הקדוש ברוך הוא סיבות, אבל קשה לנו לעמוד באושוויץ ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא עמד בברית. ברור שיש לו סיבת, אני לא חס וחלילה בודק אותה, אני אומר מצידנו, מהזווית שלנו, החוויה הקיומית, אנושית, היה קשה, אבל זה ברית, אנחנו ממשיכים ביחד, כן? You're stuck with us, אנחנו תקועים ביחד. אני לא הולך לשום מקום, שברוך לא הולך לשום מקום, בוא נהיה ביחד. זה מה שבין אתם מחלק בין זכות אבות לבין ברית אבות. התשובה הבאה זו תשובת הרי. הרי טוען, בשורה שלישית, שיש הבדל, לרשעים תמו. זכות אבות פגו למי שמחפש זכות מלאכותית. מה זה זכות מלאכותית? הכרת את האבא שלי, הוא עזר לך, הוא עזר לי אדם, אני מתנתק מאבא, לא אכפת לי מאבא, חיים שלי לא קשורים לאבא, אבל אני בא לדרוש את הקרדיט, הוא עזר לך, מגיע לי משהו, כן, אני צוחק על האבא, כן, אבל בסדר, הוא עזר לך, תן לי משהו. אבל מה אם אני בא בשם אבא? מה אם אני ממשיך דרכו של אבא? מה אם יש לנו איזו חברה ואני ממשיך את דרכו ואני חי את חייו וערכיו? אז בעצם אני אבא, ואני נכנס במקום אבא. אז אין כאן מועד מועד פג, אין כאן מועד שהוא פג. כי בעצם אני לרשע, לרשע שמחפש משהו מלאכותי, אז ברור שהוא פג. אבל לרשעים תמה, אבל לצדיקים לא תמה. תלוי למי. אז אנחנו מחפשים את חיים של אבות. אנחנו לא רוצים להיות מנותק, אנחנו רוצים להיות יחד עם אבות ואימהות, ולהרגיש שאנחנו ממשיכי דרכם. ואז יהיה לנו בריא וגם זכויות. ההבדל השלישי מובא בתור, מספר ד' שאף אם תמה זכות אבות, גאולתנו לעולם קיימת. כשמתפלים על גאולה, יש תמיד זכות אבות. מה אומרים כל יום ב-18? זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני אבניהם למען שמו באהבה. אז אם אני מחפש חסדי אבות, זכות אבות, כדי לדרוש גאולה, אז גאולה זה חלק מההיסטוריה. זה גאולה זה הטרמינל, זה תחילה האחרונה של היסטוריה. כדי שברוך הוא הבטיח, אי אפשר, אין היסטוריה בלי גאולה. מי שרוצה לקרוא קצת רב קוק, ממליץ מאוד לקרוא אורות התשובה. ספר נחמד, קצת קשה, אבל מי שיש קצת ניסיון, זה מאוד ישיר, זה מאוד יעזור. יש איזו התחברות לתשובה קולקטיבית. אני לא עושה תשובה יחיד, העולם מתקדם לתשובה, העולם מתקדם לאוטופיה, העולם מתקדם למצב יותר טוב, יותר תקין, יותר מאוזן, יותר סימטרי, מסוכרן, ואז אני מחפש להיות חלק מזה, חלק מהיוניברס, חלק מהקוסמוס, אז התשובה שלי היא גם נותנת לי להתחבר לתנועה הזאת, וגם כמובן עוזר לתנועה הזאת, מקדם את התנועה הזאת. אז בעצם אנחנו מתחילים שיחות. דיברנו על הקולות של התפילה. אני מבטיח לכם, 50% מהסליחות לא מתייחסים לכפרה ותשובה וסליחה. 50% מהסליחות מתייחסים לעם ישראל, וההיסטוריה שלנו, והסבל שלנו, והגלות, והחורבן בית המקדש, זה נשמע כמו תשעה באב. שימו לב, רוב הפיוטים, 50% מהפיוטים, לא מדברים על יצר הרע, ועל חטא, ועל סליחה וכפרה, 50% מהפיוטים, נחשבנו כצל מטיפך. זעקנו אליך השם, איפה אתה? תבנה בית המקדש, תחזיר אותנו. בעצם אדם מקפל, באיזה שלב אדם מקפל את עצמו לתוך איזה קו היסטורי יותר גדול ממנו. ואז אני מתפלל לא כאדם, אלא אני שייך למשהו יותר גדול, ואני רוצה שהמגמה הזאת, שהקשת הזאת תתקדם. וכמובן, אני רוצה לקדם אותו, אז תניח לי לקדם אותו. אני לא מתפלל עבור עצמי, אני מתפלל עבור עם ישראל, ואני חלק מעם ישראל, ואני לא רוצה את עצמי. כי באיזשהו שלב, מי שמתפלל עבור עצמו, זה הופך להיות אגוסנטרי. מה, עוד כסף? ועוד אוכל, ועוד חוויות, ועוד טיולים, ועוד נסיעה. עבור מה את מתפללת? באיזשהו שלב, התפילה צריכה להתעלות. אז אלה הם שלוש תשובות, שתי סיבות להדגיש את התפילה הזאת, קודם כל, לדעת תפילה של הסתמכות ותלותיות למישהו אחר, ולבנות חוץ לארץ, הנה, משהו מדהים. אתן נמצאות ממש קרוב לעבוד ואימהות. אתם הגעתם לארץ והשתקעתם בארץ במקום בתוך קבר רחל ומערת המכפלה. 15 קילומטרים צפון זה קבר רחל, 20 קילומטרים דרומה זה מערת המכפלה. ולא רק האזור הספציפי, אלא פה להגיע לארץ. והזכרתי לכם שמשה רבינו משמיט קצת מהמידות בתפילה בפרשת שלח. המידה שהוא לא מזכיר בפרשת שלח, זה נוצר חסד לאלפים. למה אומר רמב"ן? כי אסור להפעיל זכות אבות למי שכופר בארץ ישראל. אי אפשר להפעיל נוצר חסד לאלפים למי שבעצם מזלזל בארץ שהאבות ואימהות התמסרו אליה. אז ההפך הוא גם נכון. מי שמתמסר לארץ ישראל יכול להדגיש נוצר חסד לאלפים. אז מסר מיוחד לבנות חוץ לארץ, זה הפעם הראשונה, כנראה שאתן נפעלות פה בארץ, וברור, פעם ראשונה שאתן פעלות ממש ממש בחצר האחורית של אבות ואימהות, אז כשאומרים נוצר חסד לאלפים, באמת לנסות להתחבר לאחרים, ולא רק לאחרים, המיידיים, הסבא והסבתא, אלא הסבא והסבתא של כולנו, שאני מבטיח לכם, ממשיכים להתפלל איתנו בימים נוראים. נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטא, מהר, נושא אבון ופשע וחטא, זה בעצם אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל, הוא גם סובל. נושא זה לסבול על הכתפיים. לסבול, חטא, אבון ופשע, פחות או יותר, חטא זה בשוגג, פחות או יותר, אבון זה במזיד, פחות או יותר, פשע זה מרד, אבל שוב פעם, אני רוצה להדגיש פה. מרד נגד הקדוש ברוך הוא, אני מסתכל פה, אני לא רואה אף תלמידה שמורדת בקדוש ברוך הוא. אם מרד זה אדם שלוקח דגל דחרב ואומר, ה, אני מורד, אני טיטוס בתוך הקודש הקודשים. אף אחד פה לא מגיע וגם אני לא מגיע. אבל יש מרד אחר. אני קורא לזה מרד של 5 דקות. מה זה מרד של 5 דקות? הקדוש ברוך הוא, בבקשה. צא מהחדר 5 דקות, כי אני צריך לעשות משהו. אני יודע שאתה איתי, קצת לא נעים לי, אבל אני חייב. זה מאוד מאוד חשוב לי, אז קח איזה פסק זמן. לך לחדר אחר, אני אשכח ממך איזה 5 דקות, ואני אעשה מה שאני חייב לעשות, אז תחזור. איך עושה עם חלונות? חלונות, תיקח, תצא החוצה. זה גם סוג של מרד. יש דברים שלא לא יהיו מסוגלים לעשות אם הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. אז עושים איזה דיסוננס. אז הקדוש ברוך הוא, אתה תצא. אנחנו נחזור עוד 5 דקות אחד לשני, אבל אני חייב פסק זמן. זה סוג של מרד, זה לא המרד של ספינוזה ושל טיטוס ושל אדם ושל נבוכדנצר ומגדל. זה מרד שקט, אבל מרד שכולנו עושים. אז חץ זה שוגג, אנחנו מלאי חטאי שוגג, לא יודעים הלכות שבת, לא יודעים את כל ההלכות, לא יודעים מה לעשות. יש עבור, אנחנו ממשיכים הקדוש ברוך הוא, אבל התאווה גוברת עלינו, ואנחנו, גם זו תאווה בשרית, גם זו תאווה פסיכולוגית, ורוב החטאים מובעים מאיזה דחף פנימי פסיכולוגי, זה משהו שאני חייב לשקר, וחייב להגיד, וחייב להיות סרקסטי, וחייב, 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 כי חייב לעשות משהו, להשיג משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד פנימי. יש את המרד שאני מסיר את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, זה 5 דקות.
פשע זה מרד?
מה? פשע זה מרד. פשע זה אדם שמוריד בקדוש ברוך הוא, וכמובן, סוף הנקי, זאת התארה. אני המלצתי לכן על הספר של סולובייצ'יק, על התשובה. מי שקרא את הספר, זה מאוד מאוד משאיר, מאוד עזר. למי שאין מספיק זמן לקרוא את כל הספר, מתוך הספר, המאמר הכי חיוני והכי בסיסי והכי חשוב, זה מאמר שמבדיל בין כפרה לבין טהרה. אני יודע איך להיות טהרה וכפרה משהו, כפרה וטהרה משהו, זה מאמר נפלא. אולי המאמר הכי יסודי שהיה פעם קראתי על תשובה. זה מאמר של טהרה ונקי, זה סוג של טהרה. שאנחנו מחפשים, לא רק מחפשים את הכפרה, ולא רק את הסליחה, ולא רק את התשובה, ולא רק את התיקון, ולא רק את השיקום היחסים. איזה דברים ראינו שהיינו רוצים להוציא מהדמיון, אבל הם תקועים שם? איזה דברים שמענו שנרצה להוציא מהלב, אבל הם נכנסו וחדרו? איזה פעולות, איזה אנשים, איזה דברים ראינו, באיזשהו שלב, למרות שהשגנו כל מה שרצינו, את הכפרה, את התשובה, את החיים, את ההזדמנות, אנחנו מלכלכים, יש איזה לכלוך, איזה תחושה של... במיוחד בציבור שלנו. מי שבוחר לחיות בציבור יותר סגור, יותר הרמטי, ויותר ככה מצומצם, ואין אינטרנט, ואין סמארטפונים, ואין, כל אחד עושה את ההחלטה שלו, אז יש כמה יתרונות, יש כמה חסרונות, אבל ברור שהיתרונות הם עולם יותר טהור. מי שיש מכרים או מכרות חרדיות, באמת, לדעתי, יש יותר מדי סטיגמות, ומרגישים קצת תמימות, לטוב ולרע. העולם פשוט יותר, ופנימי יותר, ולא דואגים כל מה שאנחנו דואגים, ולא מכירים את כל מה שאנחנו מכירים, בעולם יותר פנימי, יותר פשוט, יותר תמים. יש מי שבוחר עולם כזה, יש מי שבוחר סגנון אחר. ואנחנו נחשפים להרבה, ורואים הרבה, ומנסים לסנן, אבל לא תמיד מצליחים, ומנסים להגיד זה לא שלי, אבל זה כן נכנס לתוך הפסיכולוגיה שלנו. וזה רק הקדוש ברוך הוא נותן, כן? כי אי אפשר. איך אני מתאר את הקשקש, איך אני נכנס לתוך... אני לא יכול להיכנס, הפה שלי לא מכניס, אני יכול להסתכל על פעולותיי, מידותיי, על חבריי. איך אני נכנס לתוך הזהות שלי? זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, כן? זה האמירה הגדולה של עקיבא, מקווה ישראל השם, מושיע ביצה, שהקדוש ברוך הוא המקווה. אתה נכנס לתוך הקדוש ברוך הוא, והוא הופך להיות המקווה המתארת. אנחנו מחפשים את הניקיון, את הזיכוך. איך אני מוציא את כל הזבל? איך אני מוציא את כל מה שאני רוצה להוציא? בנקי, תנקי אותי, תזכך אותי. אנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה את הפעולה, שהוא ייכנס, והוא יתאר את עצמי, ואיך שאני לא יכול לתאר את עצמי. וכמובן, לסיים עם וסלחת לעווננו, ולחטאתנו, לפי כמה ראשונים, מה הכוונה וסלחת לה ונראה לחטאתנו, אנחנו כאן אחרי שאמרנו, יודעים לדאוג, דופקים על השולחן, הנה, באתי לתבוע את ההבטחה, הבטחת לנו, הבטחת לנו שאנחנו לא חוזרים ריקות, אז עכשיו, אני גמרתי את גיל מיד, עכשיו פייק, שלם, וסלחת, איזו אמירה תכתיבית, וסלחת לאבוננו ולחטאתנו, ונחלתנו, ואז נהפוך להיות הנחלה שלך. נצא בסופו של דבר להיות נחלתך. כי אנו נחלתך, כי אנו נחלתנו, אנחנו את הביטוי הזה ביום כיפור. אנו רואה את זה, אנחנו מחפשים את הקשר, ואנחנו מחפשים את הדבקות בקדוש ברוך הוא. אוקיי, זה בעצם תקציר. תתחילו עם התקציר הזה. אני יכול להמליץ הרבה על הספר של רביק, ספר יגיל מידות, זה גם נמצא ב-VBM, אני אתן עצמי אונליין, מי שאין לו את הספר, זה גם כתוב באנגלית. יש הרבה ספרים, תפתחו כל, שוב פעם, כל ספר שנכתב על תפילה, כל ספר שנכתב על חומש, כל ספר שנכתב על פילוסופיה, כל ספר מוסר, כל זה, יש המון המון מגוון של ספרים, אבל הנה פלטפורמה, איך להתפלל, איך להפוך את החוויה שמתחילה במצעי שבת לחוויה אותנטית, שאנחנו יודעים מה אומרים, לא סתם אומרים מילים, אנחנו אומרים פחות או יותר למה אנחנו קוראים, מה המטרה שלנו, זה יהיה איזה בסיס המפשר, אוקיי? שבוע הבא נעסוק קצת בראש השנה. אוקיי? נעבור על הפסוקים של ראש השנה, פסוקי מוסף. מה המסרים של המלכות? מה המסרים של זכרון? מה המסרים של שבוע? אוקיי? נעסוק בפסוקים של ראש השנה. סליחה, 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 סלי